להרחיק אותו? לא, 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 עוד, עוד, עוד. נפתח את השיעור בשאלה עקרונית. מדוע בכלל חשוב לעסוק בעיצוב של הדמויות בסיפור המקראי? די לנו שקראנו את הסיפור, הבנו את מה שכתוב בו, פירשנו מילים קשות, ואם זכינו גם להסיק איזה לקח מהסיפור, אשרינו. מדוע יש צורך לעסוק בעיצוב הדמויות בסיפור המקראי? השאלה הזאת היא רכיב אחד משאלה רחבה הרבה יותר, והיא מה ייתן ומה יוסיף השימוש בכלי הניתוח הספרותי ללימוד התנ"ך. אנחנו לא נענה כאן על השאלה בהיקפה הרחב, אלא רק במה שנוגע לעיסוק בעיצוב הדמות, וגם את זאת נעשה בקיצור נמרץ. במרכזו של כל סיפור במקרא מצויות דמויות אנושיות, חיוביות, שליליות, והסיפור מתאר את פעולותיהן ומביא את שיחן וסיגן. עיקר בשורתו של הסיפור, עיקר הלקח שלו, נישא על ידי הדמויות המאכלסות אותו. התורה היא תורת חיים, וכשם שמצוותיה מלוות את החיים המעשיים של האדם בכל אתר ואתר, כך אף ערכיה של התורה והדרכתה את האדם הבאים לידי ביטוי בסיפור המקראי, מן החיים הם באים, מדמויות חיות ונושמות, ובחיים הלומדים את הסיפורים הללו, הם הערכים הללו נספגים. העיסוק בעיצוב הדמות בסיפור המקראי מהווה שער חשוב ומרכזי לחשיפת הערכים והרעיונות שגלומים בסיפור. כמעט הייתי אומר שלא ניתן להבין את עלילת הסיפור, את מגמתה של העלילה, בלי להקדים ולעסוק בעיצוב הדמויות שבסיפור. עכשיו נלך אל הכותרת, דמות סטטית ודמות משתנה. האם ישנה דמות סטטית במציאות האנושית? הרי הזמן זורם, מתקדם ללא הרף, ובמשתנים הדברים, ואנחנו משתנים בתוכו, או מחמת שינוי הנובע מתוכנו, או מחמת שינוי חיצוני. הכל זורם, הכל מתפתח ודינמי, ואף האדם בכלל הזה. ובכן, אם במציאות כך, האם ייתכן שבשיקוף של המציאות בסיפור יהיה הדבר שונה? מה המקום אם כן לדמות סטטית בסיפור? התשובה על כך היא שבאמת בכל אדם ישנם יסודות אופייניים חשובים פחות או חשובים יותר שאינם משתנים. חכמי הביולוגיה לימדו אותנו שכל התאים בגוף האדם מתחלפים תוך, נדמה לי, 13 שנה, אני לא בטוח, אני זוכר נכון, יש כאן מישהו שזוכר כמה שנים לוקח שכל התאים בגוף האדם משתנים, נגיד 13 שנה. האם מפני כן אנו שונים באופיינו, באישיותנו, בגלל שהתחלפו התאים בגופנו? התשובה היא קצת כן וקצת לא. החלק הסטטי באישיותנו הוא שמאפשר לנו לפגוש ידיד נפש שלא התראינו איתו 20 שנה ולהמשיך את השיחה איתו כאילו נפרדנו רק אתמול. כולנו דמויות סטטיות במידה מסוימת וכולנו דמויות מתפתחות ומשתנות במהלך חיינו. השאלה שאנחנו נדון בה היא מה מעוניין הסיפור להבליט ולהאיר בין שתי האפשרויות הללו, את היסוד הסטטי בדמות המתוארת או את היסוד הדינמי והמתפתח. שיקולים שונים עשויים לגרום להבלטת יסוד זה או זה בסיפור, והראשון שבהם זה החשיבות של תכונה מסוימת של הדמות לעלילת הסיפור. אם תכונה זו, שהיא תכונה חשובה למהלך העלילה, לא השתנתה במהלך הסיפור אלא היא מאפיינת את הדמות לכל אורכו של הסיפור, ניתן יהיה להגדיר את הדמות כדמות סטטית. אולם אם הסיפור מתאר כיצד תכונה מרכזית נשתנתה במהלכו, ניתן יהיה להגדיר את הדמות כדמות מתפתחת, משתנה. בחקר הספרות הכללית, ובעקבות כך גם בעיסוק בסיפור המקראי, נהוגים מיונים שונים של הדמויות המאכלסות את הסיפורת. להלן נעמוד על כמה מיונים כאלה וננסה לחדד את ההבחנה שאנו מעוניינים בה בין דמות סטטית לדמות משתנה, ולבודד אותה מהבחנות אחרות. ההבחנה הבסיסית ביותר, האלמנטרית ביותר, היא כמובן ההבחנה בין דמות ראשית לבין דמות משנית. את ההגדרות, אנחנו לא נעסוק בזה בהרחבה, מתוך נניח שכולנו יודעים מה זה דמות ראשית ומה זה דמות משנית, אבל בדף המקורות שלפניכם, למי שבכל אופן רוצה, יש צילום מתוך מילון למונחי הספרות של פרופסור יוסף אבן. זה לא ספר שנכתב על המקרא כמובן, זה ספר שנכתב על הספרות כולה, אבל המילון הזה יכול לשמש גם את המורה לתנך, כי המורה לתנך בסופו של דבר הוא גם מורה לספרות, ירצה או לא ירצה. ואם הוא לא מבין את זה, אז התנך שהוא מלמד ייפגע מאוד. ההבחנה בין דמות ראשית לדמות משנית נמצאת פה לפניכם, לא נקרא את זה, אבל חשוב לציין שאבן מבחין עוד הבחנה בין דמות משנית לדמות שולית בצד שמאל של הדף. דמות שולית היא דמות משנית המוצגת בצמצום יתר ביצירה, ועל כן אינה מעוררת על פי רוב את תשומת ליבו של הקורא. תפקידה של הדמות השולית זה כמו סטטיסט בסרט או במחזה. הוא צריך להופיע בסיפור לכל מיני צרכים, אבל אין לו שום תפקיד אנושי משמעותי. אבן עומד על כך, אנחנו לא נקרא, אבל זה כדאי לעיין בדברים האלה, שדמות שולית יכולה להפוך באיזשהו חלק של הסיפור, של היצירה הספרותית, לדמות משנית. ואחרי שהיא שימשה כדמות משנית שיש לה תפקיד יותר חשוב, היא חוזרת לתפקידה כדמות שולית. אפשר להגיד יותר מזה, גם דמות משנית יכולה לפעמים לקום על רגליה ולהפוך לרגע לדמות החשובה ביותר בסיפור, ואחר כך לחזור לעמדתה כדמות משנית. האם להבחנה הזאת יש חשיבות בלימוד הסיפור המקראי? אז התשובה היא כמובן חשוב מאוד. אדם לומד סיפור, הוא צריך לתת לעצמו דין וחשבון. בדרך כלל זה נעשה מאליו. מי הדמות הראשית? מי הדמות המשנית? איזה דמויות שוליות מאכלסות את הסיפור? זה דבר מאוד אלמנטרי, אנחנו עושים את זה ממילא, גם אם אנחנו לא מכירים את הטרמינולוגיה המקצועית. האם זה חשוב, האם עיצוב הדמויות בסיפור המקראי קשור לשאלה אם זה דמות ראשית או דמות משנית? התשובה היא כן. חשוב להבין מהי הדמות שעומדת לפנינו כדי לעמוד על כוונת המקרא בעיצובה של הדמות הזאת. פרופסור סימון, שכמדומני נותן עכשיו שיעור במקביל בבית הכנסת, כתב מאמר מאוד חשוב שהתפרסם כנספח לספרו קריאה ספרותית במקרא, על עיצוב הדמות המשנית בתנ"ך. ועיקר טענתו, אני מקווה שהוא לא משהק ברגע זה, עיקר טענתו היא שחוקי העיצוב של הדמות המשנית במקרא שונים לגמרי מאשר בסיפורת המודרנית, או אפילו לא המודרנית, הסיפורת המערבית. הדמות המשנית, למרות חשיבותה היחסית בסיפור, איננה זוכה בתנ"ך להערה באלף לשיטתית. אלא התנ"ך מטפל, הסיפור המקראי מטפל בדמות המשנית רק כשהוא צריך אותה. כשהוא לא צריך אותה, הדמות המשנית שוקעת באפלה ונעלמת. הקורא שרגיל לסיפורת המערבית תמה. איפה היא? מה קרה? והרבה דרשות נדרשו כדי לתרץ את ההיעלמויות של דמויות משניות בסיפור המקראי. אני אתן איזה דוגמה קטנה. הדמות הראשית בסיפור העקדה, כדי שהוא יישחק עוד פעם, זה אברהם. יצחק הוא דמות משנית. לא דמות שולית כמובן, אבל דמות משנית. והנה בסוף הסיפור כתוב, מה כתוב? וישוב אברהם, איך? עם נעריו, לא מענו מישהו מבעלי הקורא, דברים. וילכו, וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו באר שבע. איפה יצחק? איפה יצחק נעלם? התשובה היא, הוא לא נעלם, אבל הוא דמות משנית, ואפשר לוותר על הזכרתה. אי אפשר היה לוותר כמובן על הזכרתו של יצחק בהלוך, אבל בכל זאת אפשר לוותר, כבר לא חשוב העניין הזה. כמה דרשות נדרשו, מהן דרשות מוזרות ביותר, על זה שיצחק לא הוזכר בחזרתו של אברהם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש דרשות שאומרות שיצחק לא חזר באמת. לא, שיצחק לא חזר. זה משונה, אבל זה מה שיכול לקרות כשאתה לא מכיר את חוקי המשחק או את חוקי העיצוב של הדמויות, זה יכול לקרות. איפה האחראית על הסאונד? נדמה לי שיש איזה צליל, או שאני אוזניים מטעות אותי, איזה צליל לוואי. לא, הכל בסדר, אוקיי. האם להבחנה בין, כשאנו עוסקים בה בין דמות סטטית לדמות מתפתחת, משתנה, האם היא קשורה בהבחנה בין דמות ראשית לדמות משנית? באופן עקרוני אין הכרח לקשור בין שתי הבחנות האלה, שכן הפוטנציאל להבליט יסוד קבוע באופייה של הדמות, או להבליט דווקא את היסוד המשתנה שלה, קיים בכל דמות אנושית, תהא ראשית או משנית. אבל אחרי מה שאמרנו קודם על עיצוב הדמות המשנית שהוא בתנך מינימליסטי, הדמות המשנית אין לה קיום לשם עצמה בסיפור המקראי, אלא לצורך קידום העלילה. בניגוד נגיד לרומן המודרני, שבו דמויות משניות זוכות להערה יסודית ורחבה, אז בסיפור המקראי הדמות המשנית היא דמות משרתת בלבד. כיוון שכך, לא ניתן לדבר על דמות משתנה או מתפתחת בדרך כלל, אבל גם לא על דמות סטטית. הדמות המשנית בדרך כלל היא לא זה ולא זה, כי דמות סטטית צריכה להיות באמת דמות שמאירים את כל אורך חייה הסיפורי. אז בדרך כלל לא ניתן לדבר על דמות משנית בהקשר שלנו, והבחנה שאנחנו עוסקים בה בשיעור הזה נוגעת בעיקר לדמויות הראשיות בסיפור המקראי, ורק לעתים נדירות היא נוגעת לדמויות המשניות שבו. אבל עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לעוד הבחנה, ואז נסתייג ממה שאמרנו זה עתה. בתנך יש סיפורים שהם סיפורים בודדים, ויש מחרוזת סיפורים. מחרוזת סיפורים היא למשל המחרוזת של הסיפורים על אברהם אבינו, או מחרוזת הסיפורים על יעקב אבינו, או מחרוזת הסיפורים על דוד בספר שמואל. שם יש לנו רצף סיפורים הבאים בזה אחר זה, שממשיכים את רצף העלילה גם בדרך כלל. אצל דוד זה ודאי ככה, אצל יעקב זה ודאי ככה. במקומות כאלה, במחרוזת הסיפורים, קל יותר לדון על עיצובם של הדמויות בכלל לכל אורך המחרוזת, כיוון שלקורא ניתנות הזדמנויות רבות ומגוונות לפגוש את הדמות בסיטואציות חיים שונות ולהיווכח בהשתנותן של הדמויות, או להפך, בכבעונן של הדמויות. במחרוזת סיפורים כזאת יש, וגם הדמות המשנית זוכה לעיצוב רחב יותר מכרגיל ביחס לדמות משנית, בדרך שניתן להגדיר אותה כדמות סטטית או כדמות מתפתחת. בואו נדגים את זה. אני אתן דוגמאות עכשיו, הרבה דוגמאות מהתנך לכל מה שאני אומר. תפתחו את התנך, אני לא אתן זמן לפתוח את התנך, כל אחד ינפדף בתנך חופשי. לא חייבים גם, אפשר לוותר על זה. כי הסיפורים שאני אביא כדוגמאות הם סיפורים ידועים. לוט הוא דמות משנית בכמה מן הסיפורים שהדמות המרכזית שבהם, הדמות הראשית, היא זו של אברהם. מה ניתן לומר עליו בסיפור הפותח את פרשת לך לך, פרק י"ב? מי שרוצה שיפתח. בפסוק ד' נאמר, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט. ובפסוק הבא, פסוק ה', ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם וכו', ויצאו ללכת ארצה כנען. בפסוק ד' לוט הוא זה שמחליט להצטרף אל אברהם, מכוחו של צו השם. בפסוק השני, אברהם לוקח את לוט בן אחיו כחלק ממשפחתו, כשם שהוא לוקח את שרה אשתו. אין סתירה בין הפסוקים כמובן. אדרבה, מכוח רצונו של לוט ללכת עם אברהם, הוא הופך להיות חלק מן המשפחה, ואברהם לוקח אותו כחלק מן המשפחה. נקודת המוצא היא, וילך איתו לוט, הכרעתו של לוט, ללכת עם אברהם בעקבות צו האלוקים, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. שונה מאוד עלייתו של לוט עם אברהם ממצרים. נקרא בפרק י"ג פסוק א', ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה. ניכר שלוט כבר איננו חלק מן המשפחה כפי שהיה בהליכה מחרן לארץ כנען. הרכוש כבר אינו משותף, ומה שנרמז בפסוק זה כי לוט הפך להיות עצמאי מבחינה כלכלית מפורש בפסוק ה' שבהמשך. וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואוהלים. ומיד מתברר שעצמאותו הכלכלית של לוט מכילה את זרע הפירוד בין אברהם לבין לוט. ובכן, מי שעלה לארץ כנען עם דודו מפני דיבור השם אל אברהם, נפרד אתה מדודו בארץ כנען מחמת סיבות כלכליות, ובוחר להתיישב בסדום שאנשיה רעים וחטאים. מה גרם לשינוי הזה באישיותו של לוט? כיצד הפך משותפו המלא של אברהם לחזון שהציב בפניו השם, ומבין משפחתו הקרוב למי שמפנה עורף לאברהם ולחזונו ונפרד ממנו בפועל מפני שיקולים כלכליים? מה קרה? בעיונים לפרשת השבוע, סדרה שנייה, בעיון לפרשת לך לך, טענתי וגם הוכחתי שהרעב שגרם למשפחה לרדת מצרימה והמפגש עם העם המצרי, עם ארץ מצרים, עם התרבות המצרית, הוא שגרם ללוט את השינוי הזה. בסיפור מלחמת המלכים בפרק י"ד, לוט משמש כדמות שולית. אבל גם דמות שולית יכולה להיות חשובה מאוד. חשיבותו של לוט רבה, מכיוון שנפילתו בשבי של המרפל וחבריו היא שגורמת לאברהם לצאת ולהציל אותו. בסיפור הזה יש כאין תמרור הזהרה ללוט. ישיבתך בסדום לא יהיה לה קיום. שוב אל אברהם דודך בטרם יהיה מאוחר. אולם לוט איננו שואל להזהרה הזאת, ובמהלך הסיפור אין כל תיאור של זיקה ישירה בין הדוד לבין האחיין, אין דו שיח, אין אמירת תודה, כלום. לוט שב לחיות בסדום ביחד עם מלך סדום ואנשיו וביחד עם הרכוש. בפרק י"ט בספר בראשית אנחנו נתקלים בלוט בפעם היחידה כדמות ראשית, הכוונה לסיפור הפיכת סדום. זה לא סיפור, זה באמת חצי סיפור, אבל בחצי סיפור הזה לוט משמש כדמות ראשית. מהסיפור בפרק י"ט בספר בראשית כדאי להלעל, כלומר אני לא אומר לכם עכשיו תצלחו תנ"ך, אבל כדאי שתעבדו כל הזמן עם התנ"ך, כי כל ההרצאה שלי עכשיו, כל השיעור הזה יהיה עילעול בתנ"ך, בכל התנ"ך. מתברר שדרכו של לוט, פה בפרק י"ט, מתברר שדרכו של לוט הביאה אותו עד משבר, והוא שילם עליה מחיר כבד. מאידך, הוא ניצל מגורלה של סדום ומגורל תושביה, מפני שערכיו היסודיים נותרו אותם ערכים שספג בבית דודו. הכנסת אורחים, נכונות להגן עליהם, מפני רשעתם של אנשי סדום. נמצא כי בסיפורים שלא שותף בהם בספר בראשית מעוצב שינוי חמור בדמותו, אך בסופו של דבר ניתנת קצבה לשינוי זה. לוט בחר לדור עם אנשי סדום משיקולים פסולים, אך בכל זאת לא הפך להיות אחד מהם. זכותו של אברהם עמדה לו. אז נסכם את מה שאמרנו על לוט. לוט, איזה דמות הוא? משתנה. תיאור של דמות משתנה, למרות שזה דמות משנית. אבל מכיוון שהדמות המשנית מופיעה בכמה וכמה סיפורים במחרוזת של הסיפורים על אברהם, אפשר לומר שעיצוב הדמות של לוט במהלך כמה וכמה סיפורים הוא של דמות משתנה. משתנה ברבון מוגבל, כמו שאמרתי לאחרונה. אני מתלבט אם לעבור להדגים דמות משנית סטטית עכשיו, או שנשאיר את זה, נשאיר את זה. זה יהיה קצת מסובך מדי. אנחנו צריכים לתכנן את זה כדי שנספיק את מה שאנחנו רוצים. כן.
זה
לא, לא, נתפתח, עולה ויורדת זה שינוי, שינוי בדמות, לא שינוי בתפקיד שלה במהלך הסיפור. אני רוצה כאן להעיר הערת הסתייגות. לא הסתייגות כל כך, אבל הערה חשובה. אין קשר בין היות הדמות דמות סטטית או דמות משתנה להיותה דמות חיובית או דמות שלילית מבחינה מוסרית. זה חשוב מאוד. הדוגמה שהבאנו מלוט, אז היא כמובן, השינוי שחל בדמותו של לוט מבחינה מוסרית אפשר להגדיר אותו כמובן כשינוי שלילי. גם סטטיות של דמות יכולה להיות שלילית, וגם סטטיות והשתנות יכולה להיות חיובית מבחינה מוסרית. אין קשר בין השיפוט המוסרי לבין עיצוב הדמות. תלוי באיזה הקשר אנחנו נמצאים. כפי שאנחנו יודעים, שינוי גם בחיים שלנו, שינוי באופיות של אדם יכול להיות או חיובי או שלילית, וגם סטטיות באופיות של אדם יכולה להיות או חיובית או שלילית. בשנת 1926 פרסם המסאי, מסאי, לא יודע איך אומרים את המילה הזאת, כותב המסות הבריטי, אדוארד מורגן פורסטר, מאמר חשוב, ובו הוא הציע מיון של הדמויות בסיפורת, לא בסיפורת המקראית, בסיפורת בכלל, שמאוד מאוד מפורסם, כל מי שהוא כאן למד או לימד ספרות בוודאי נתקל בזה, בהבחנה של פורסטר, הוא מבחין בין דמות שטוחה לדמות עגולה. עגולה. אלה מטאפורות, ונסביר מה הוא התכוון. ההבחנה הזאת היא מאוד מאוד רווחת ונפוצה בחקר הספרות. דמות שטוחה היא דמות שתכונותיה מעטות, אינה מגלה פנים חדשות במהלך היצירה הספרותית למין הרגע שהיא מוצגת לראשונה ביצירה. דמות עגולה לעומת זאת, דמות תלת-ממדית כביכול. היא מתפתחת לאיטה במהלך היצירה ומגלה מפעם לפעם פנים חדשות, ולרוב מתרוצצות בקרבה תכונות רבות ושונות. אם נסכם, מה שקראתי עכשיו זה מתוך מילון המונחים של אבן, דמות שטוחה זה דמות עגולה. נסכם בעברית מאוד פשוטה, דמות שטוחה היא דמות פשוטה מבחינת ההרכב הרוחני שלה, היא לא עוברת שינוי במהלך הסיפור, היא מגלה פנים אחידות. דמות עגולה היא דמות מורכבת, בעלת תכונות רבות, דמות שקרובה יותר לחיים האמיתיים. כלומר, בחיים האמיתיים כולם דמויות עגולות. בכל אופן אני שומע רחש עם הרמקול, אני לא יודע, שוב, איפה האחראית על הסאונד? אני לא יודע מה אפשר לעשות, אבל אני שומע כל הזמן, מה? אולי תניחי קצת את הווליום. במציאות האנושית, או... שומעים אותי? זה לא בסדר. במציאות האנושית כולנו דמויות עגולות. כולנו אנשים מורכבים, גם אלה שלא מורכבים. כולנו נהנים מתכונות רזגוניות. אבל בסיפורת אפשר שתהיה דמות שמתוארת בצורה פשוטה, פשטנית. כי לצורך העלילה ולצורך הסיפור שמספר הסופר, אין צורך לתאר את המורכבות של הדמות. זה לא נחוץ לו, והיא תהיה דמות חד-ממדית. האם ההבחנה שאנחנו עושים בשיעור הזה, בין דמות סטטית לבין דמות משתנה, זהה להבחנתו של פורסטר? במידה מסוימת כן, כי דמות מתפתחת, דמות משתנה, מעצם טבעה היא איזה דמות בהגדרה של פורסטר? עגולה כמובן. ובכל זאת, בהקשר המקראי, ספק בעיניי אם פוסטר היה מגדיר את דמותו של לוט כדמות עגולה. למרות שהוא עובר שינויים שהוכחנו אותם, כן? במהלך חייו. קשה לדבר על דמות עגולה כשאתה נתלה בחצי פסוק פה וחצי פסוק שם. לא, השינוי, זה לא חשוב לנו עכשיו. אז הדמות העגולה בהגדרתו של פורסטר גם איננה בהכרח דמות מתפתחת. היא דמות מורכבת, רבת פנים, והפנים שלה הולכות ומתגלות במהלך הסיפור. אבל היא לא חייבת לעבור, הדמות העגולה של פורסטר איננה חייבת לעבור שינויים דרמטיים במהלך חייה. היצירה מגלה לאט לאט את ריבוי הפנים של הדמות, אבל זה לא חייב לכלול השתנות של הדמות. במה שנוגע לסיפור המקראי, נזדקק שוב להגדרה של פורסטר, דמות שטוחה ודמות עגולה. דמויות עגולות מצויות בעיקר במחזורי הסיפורים הגדולים. דוד הוא ודאי דמות עגולה. אישיותו רבת פנים ומכילה סתירות פנימיות, כשם שבכל אדם ישנם לעתים תכונות סותרות. אולם, האם דוד הוא דמות משתנה? במובן שאנו דנים בו. כן. אז אני רוצה כאן לחדד את הדברים. בצד השני של הדף נמצא קטע מספרו של יוסף אבן, הדמות בסיפורת. זה ספר חשוב מאוד לכל מי שעוסק בספרות בכלל ובניתוח דמויות בפרט. את הספר הזה קראתי, או את הקטע הזה קראתי אחרי שאני הכנתי את ההרצאה הזאת, לא משנה, אבל ואז ראיתי באמת את ההבחנה שהוא מבחין אבן בין דמות סטטית לדמות משתנה, בדיוק ההבחנה שאנחנו עוסקים בה. לא הכרתי את זה לפני כן. אני רוצה שנראה מה הוא אומר על ההבחנה בין דמות סטטית לדמות משתנה, כדי שתבינו מה אני אומר, כי אני לא אומר מה שהוא אומר. לא בגלל, כלומר, גיליתי שאנחנו אומרים דברים שונים. נקרא בצד ימין בחלק השני של הדף, בחלק התחתון. החלוקה בין דמות סטטית לבין דמות דינמית, דהיינו בין דמות יציבה וקבועה לבין דמות המתפתחת לאורך כל חייה הספרותיים, מקובלת למדי בדיונים תיאורטיים, והיא חופפת חלקית, כמו שבאמת ראינו, את חלוקתו של פורסטר. כדמות סטטית, אומר אבן, אני מגדיר דמות שמרגע הצגתה והופעתה ביצירה, היא מתייצבת במלוא תכונותיה הנפשיות לפני הקורא, ושוב אינה צופנת עבורו כל הפתעות וגילויים. סטטיות זו נובעת לעתים גם מכך שהדמות נתפסת כאילו מבחוץ, כאילו דרך עיני הזולת, בלא שיועלה ביצירה עולמה הפנימי, שכן חיי הנפש הנמצאים תמיד בתנועה, משווים לכל דמות רושם דינמי, העשוי לטשטש את הקביעות המתבקשת. אפשר לקבוע איפה שדמות סטטית מופיעה בצורה טהורה כאשר חיי הנפש שלה אינם מתגלמים ביצירה. זה דמות סטטית. מהי דמות דינמית לפי אבן? דמות משתנה, אשר לדמות המשתנה, בחינת כותבה הנגדי של הדמות הסטטית, קשה לקבוע בוודאות אם אמנם מאז ומתמיד נתפס האדם כפרט בחינת אורגניזם הנתון לחוקי הזמן המשנים אותו. טוב, הוא איש חכם ומכיר הרבה יצירות ספרות, אבל הוא מעלה כאן ספק מדהים. האם בימי קדם, דורות מאוד קדומים, תפסו את הדמות האנושית כדמות שכפופה לחוקי הזמן? זה נשמע פנטסטי, מה, הרי לא צריך להיות כאן אדם מודרני כדי לדעת שכל אדם בכל דור ודור מניסיונו יודע את זה. באמת הספק הזה הוא בעיניי פלא. אומר, נמשיך ונקרא, סיפור המקרא, סיפורי המקרא מציגים את אבות האומה ואת גיבוריה בשלבי חיים שונים, כשגם אופיים וגם גילם מתגלה בצורה חדשה ולעיתים גם מפתיעה. יעקב גוזל את הברכה ואת הבכורה מאחיו, שונה מאוד מיעקב אב המזדקן המפנק את יוסף בנו חביבו והמתאבל על מותו המדומה. ואילו באפוס של הומרוס, שהוא כותב שנתחבר בערך באותה תקופה עצמה, כדאי למחוק את המשפט הזה, נתפס האדם עדיין כבלתי משתנה, הן באופיו והן בגילו. התקופה הארוכה שעוברת מצאת אודיסאוס מביתו במשך מלחמת טרויה ועד סוף נדודיו הארוכים בדרכו הביתה, נדמה לי שזה לקח 20 שנה, אינה משאירה בו שום עקבות, אינה מבקינה לא אותו ולא את אשתו הצעירה כתמיד. אז הרי לכם ספרות קדומה מאוד, ספרות הומרית, שבה הדמות היא דמות סטטית, למרות, אומר אבן, למרות שעברו 20 שנה יותר אולי, הדמות לא השתנתה, גם הגיל לא השתנה, גם הצעירות לא השתנתה, נעורי נצח נגזרו על אודיסאוס ועל אשתו. אומר אבן, אין לדעת אם אופי בלתי משתנה זה מקורו בהתעלמות היוצר והתקופה מן החוק הביולוגי והפסיכולוגי של השתנות, או שלפנינו פרייה של קונבנציה ספרותית הנזקקת לדמות יציבה הן באופייה והן בגילה. אז בין שתי אפשרויות, ובין שתי אפשרויות, איך זה יכול להיות שהומרוס מתאר דמות שלא חלות בשינויים? אפשרות אחת זה שלא הכירו בתקופה הזאת, לפחות בספרות היוונית, שהביולוגיה, הזמן משנה את הביולוגיה ואת הפסיכולוגיה של האדם. אני מפקפק באפשרות, זה דבר כל כך מופרך שקשה להגיד אותו. מצד שני, הדבר השני שהוא אומר מתקבל על הדעת. לפנינו פרייה של קונבנציה ספרותית הנזקקת לדמות יציבה. זה יכול להיות. אתם מכירים את האומנות המצרית העתיקה? באומנות המצרית העתיקה מציירים בני אדם בצורה כזאת שהפנים רואים אותם בפרופיל ואת הגוף עצמו רואים בצורה חזיתית. אתם יודעים על מה אני מדבר? והרי זה בלתי אפשרי, זה לא תואם בכלל את המציאות. אז מתברר שאצל המצרים הקדמונים אמרו, היצירה האומנותית לא צריכה להראות את המציאות, לשקף מציאות אובייקטיבית. היא צריכה לשקף את מיטבה של המציאות. מיטבם של הפנים, מיטב הייצוב של פני אדם, הוא דווקא בפרופיל לדעתם. אולי הם צודקים, אני לא יודע. לעומת זאת, הגוף עצמו במיטבו הוא חזיתי. אז מה עושה האומן המצרי? מרכיב ראש פרופיל עם חזה חזיתי ויוצר דמות שלא יכולה להיות. אבל זה היפה לפי תפיסה, זאת הקונבנציה האומנותית של הציור המצרי הקדום. זה בהחלט יכול להיות גם בספרות. יכולה להיות יצירה ספרותית שמבחינת הטעם הספרותי ראוי להשאיר את הגיבורים בעמדה סטטית. הגיל לא משתנה, למרות שעוברות 20 שנה, הצעירות שלהם לא משתנה, כי באמת באודיסאוס, אם אשתו של אודיסאוס הייתה מזדקנת, כל העלילה הייתה נפגמת פגם חמור מאוד. צריך להשאיר אותה צעירה לצורך העלילה. תשאלו, אבל במציאות זה לא כך, אנשים מזדקנים, הספרות יכולה לשקף דבר שהוא לא לגמרי מציאותי. בהתאם לתפיסות האומנותיות של הדור, כמו שדיברתי קודם על הציור המצרי. עכשיו, אחרי שקראנו את ההגדרה של אבן לדמות סטטית ודמות משתנה, אני בא להגיד שזה לא מה שאני מדבר. השינוי בגיל, ההזדקנות, ואפילו השינויים הפסיכולוגיים שעוברים על האדם באופן טבעי כתוצאה מזה שהוא היה צעיר והיום הוא זקן, זה לפי דעתי לא רלוונטי למה שאני קורא דמות משתנה. שינויים, אלה שינויים שבאים ממילא. שינויים טבעיים אינם מעניינים אותי. כלומר, זה עניין של הגדרה. אני עכשיו מגדיר מה אני, במה אני רוצה להתרכז. דמות סטטית ודמות משתנה, כפי שאני מגדיר אותה, נוגעת רק לתכונות באישיות, למידות ולדעות. אתם שומעים עוד פעם, רק אותם יסודות באישיות שהאדם קובע ומעצב, הם שקובעים אם הדמות היא דמות סטטית או דמות משתנה. הזדקנות לא כלולה בזה. וגם לא שינויים פסיכולוגיים שהם טבעיים לאדם כשהוא עובר מנערות לזקנה. כשאני מדבר על דמות משתנה, אני מתכוון על דמות ששינתה את עצמה בבחירה חופשית. דמות ששינתה את תכונותיה, תכונות אופייה, או ששינתה את דעותיה, את התייחסותה לכל מיני דברים במציאות, זאת דמות משתנה. דמות סטטית זה לא דמותו של אודיסאוס, שלא הזדקן. זה לא מעניין, זה דבר כזה בכלל לא קיים בתנך. דמות סטטית היא דמות שבוחרת להישאר בקיבעון של תכונות אופי, של מידות ושל דעות, של אידאות. כלומר, הדמות הסטטית והדמות המשתנה קשורה בבחירה החופשית. זאת ההגדרה שאני רוצה להציע לדמות סטטית ודמות משתנה. האם ההבחנה ביני לבין אבן ברורה?
זאת ההבחנה. חיי הנפש אינם
מתגלמים
ביצירה לדמות סטטית,
ואתה
בהגדרה הזאת,
ודאי
שגם לדמות הסטטית יש.
חיי נפש, אני מסכים. דמות סטטית לפי זה יכולה להיות מתוארת לא כדברי אבן, כדמות שחיי הנפש שלה מתוארים דווקא. אבל חיי הנפש לא עוברים שום שינוי משמעותי, חוץ מהשינוי הטבעי שמאפיין כל אדם, שזה לא נקרא שינוי לדידנו. דמות סטטית היא בוחרת להיות סטטית. דמות משתנה בוחרת להיות משתנה. וזה מה שמעניין אותנו בהגדרה שלנו. אנחנו גמרנו עם אבן בשלב זה. עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה שממנה יצאנו, האם דוד הוא דמות סטטית או דמות משתנה? אבן יענה על השאלה הזאת בצורה חד משמעית. זה ודאי דמות משתנה. הרי פגשנו את דוד בהתחלה בתור נער צעיר בבית אביו, ואנחנו מוצאים את דוד בספר מלכים א', פרק א', כאדם זקן וחולה שעומד למות. ההשתנות הביולוגית וגם הפסיכולוגית מתוארת לאורך כל חיי דוד באופן מופתי. אז לדעת אבן זו דמות משתנה למופת. אבל אנחנו באים ושואלים, האם במובן שלנו דוד הוא דמות משתנה? האם תכונותיו היסודיות השתנו מאז היותו נער צעיר ועד לזקנתו? האם השקפת עולמו השתנתה מאז ימי נערותו ועד זקנתו? אז תגידו לי כולם, כן, יש משהו. הוא חטא בחטא בת שבע, ואחר כך הוא חזר בתשובה. מה? טוב, זה לא שינוי. השאלה מתי הוא כתב את תהילים? לפי, אולי הוא התחיל לכתוב אותו כשהוא היה נער צעיר וסיים אותו כשהוא היה זקן. הוא כל הזמן כתב מזמורי תהילים.
אנחנו באים אחרי הצעה שהבגלל באמת שמודה את מחשבתו של דוד ואין לקו הסיפורים.
אוקיי, אבל אז זהו. אז זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. זה שאדם השתכנע מטיעון שמישהו הביא לו, זה יכול להיות אביגיל בפרשת נבל הכרמלי, זה יכול להיות מתן הנביא בפרשת בת שבע, זה עוד לא הופך אותו לדמות משתנה. הייתה לו נפילה, רק שנייה, הייתה לו נפילה זמנית שאיננה תואמת את אופיו בכלל. בא נביא והעמידו על הנפילה הזאת והוא חוזר על עצמו. זה לא דמות משתנה.
החזרה היא מתוך
אישיותו התמידית. נכון, הוא חוזר על עצמו בעצם. אז היה לו איזו נפילה זמנית קצרה והוא חוזר על עצמו. מתי חזרה בתשובה ראויה להיקרא שינוי בדמות? כשאנחנו מדברים על דמות שמעיקרה היא מושחתת ואז בא הנביא ומוכיח את האדם, והאדם חוזר בתשובה ומשנה את כל מסלול חייו, או הפוך. זה דמות משתנה. דמות שהייתה לה נפילה ואחר כך היא חזרה בתשובה, זה שינוי, אבל זה שינוי מקומי. אי אפשר להגדיר את הדמות בגלל זה כדמות משתנה. דוגמה לדמות שהיא כנראה כן ניתנת להגדרה כדמות משתנה זה אחאב. אחאב הוא אדם מושחת. בסיפור כרם נבות, אחאב גורם לכך בצורה עקיפה שנבות נרצח, ואז בא איזבל אליו שהיא הזרוע המבצעת ואומרת לו, קום רשת קרן נבות, כי אין נבות חי כי מת. ואחאב בשמחה הולך לרשת את קרן נבות, ואת מי הוא פוגש שם? את אליהו הנביא. אליהו אומר לו דברים קשים, הרצחת וגם ירשת, וגוזר לו עונש חמור ביותר. ואז מספר לנו הסיפור, ויהי כי שמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרא את בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, ויהלך את. השינוי שחל כאן בדמות, באישיותו של אחאב, הוא כל כך מפתיע ומרשים, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו בהמשך, הראית כי נכנע אחאב לפניי? כלומר, אדם שהופך את כל אישיותו כשהוא חוזר בתשובה, נכנס לאיזה פאזה חדשה, זה דמות משתנה. רבי אלעזר בן דורדיה, שמסופר עליו בתלמוד, אני מקווה שאתם מכירים את הסיפור הזה, זה דמות משתנה. הוא לא הספיק להשתנות הרבה זמן עד שהוא מת, אבל הוא יצר באופן, בבחירתו החופשית, מהפך גמור במהלך חייו. זו דמות משתנה. תכף נדבר על שאול. נסכם שהתחום שאנחנו עוסקים בו כשאנחנו מדברים על דמות מתפתחת או דמות משתנה הוא תחום מידותיו של האדם, אופיו, דעותיו, והשינוי שחל בדברים הללו הוא מהותי בסיפור ויש לו משקל מוסרי, ועל כן הוא נושא בדרך כלל השינוי הזה את עיקר בשורתו של הסיפור. אנחנו נדבר עכשיו על יעקב אבינו. אולי נשלים עוד משהו על דוד. יש כאלה שרוצים להראות את השינוי הדרמטי שחל בדוד מימי צעירותו, מימי זקנתו, ביחסו לשני אישים. ביחסו לנבל הכרמלי בהיותו ראש גדוד צעיר, להתייחסותו לשני בן גירה בזמן מרד אבשלום. כולם מכירים, אני לא הולך כאן לפרט את הדברים, כי אני מקווה שכולם מכירים את הסיפורים. מי שרוצה לטעון שדוד הוא דמות משתנה, אומר, תראה, התנהגות חמומת מוח בצעירותו מתהפכת להתנהגות של הרכנת ראש וסבלנות לא תתואר בימי זקנתו. אז הנה דמות משתנה. זה נכון שהשינוי הוא שינוי שנובע מהגיל המשתנה, מזה שאז הוא היה צעיר ועכשיו, אבל השתנה משהו באופי, בתכונות. אני לא בטוח שהשינוי הזה הוא באמת שינוי, כי צריך להבין גם מדוע דוד נהג בנבל, חשב לנהוג כפי שהוא נהג אז, ומדוע הוא נוהג ביחס לשמעי כפי שהוא נוהג ביחס לשמעי. בכל מקום יש סיבה. יש סיבה להתנהגותו בהתחלה ויש סיבה להתנהגותו בסוף. אז הסיבות שבגללם הוא מבליג על כללתו של שמעי הן ברורות. דוד נמצא במצב של צידוק הדין, הוא מצדיק עליו את דינו, הוא רואה בזה עונש מת האלוהים, הוא מייחס את זה גם לאלוהים. השם אמר לו כלל, ויכול להיות שאפילו שיקול ריאלי יש בזה שהוא לא רוצה לפגוע בשמעי בן גירה. מצבו של דוד באותו רגע לא היה מזהיר כל כך, ולא היה כדאי לו לפתוח עוד חזית עם בני בנימין. על כל פנים, מי שחושב שדוד בזקנתו הוא באמת השתנה משהו בסיסי באישיותו, מוזמן לפתוח כמובן את צוואתו של דוד ולראות איך שם הוא גומר את החשבון עם שמעי בן גירה. כלומר, הוא הבליג, נשבע לו שהוא לא יהרוג אותו, אבל כל חייו הוא נושא בליבו את הכללות האלה, וכשמגיע הרגע האחרון הוא נפרד מן העולם ומצווה את שלמה למצוא דרך להרוג את שימי בן גרה. זה דוד. כמאמרם של חז"ל, תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. אולי לא שמעתם את המאמר הזה. אז הגמרא במסכת יומא, הגמרא שואלת על זה, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי כתוב לא תיקום ולא תיטור. אז הגמרא מתרצת שבאמת לא תיקום ולא תיטור זה בתחום מסוים, אבל בתחום אחר, והוא גם לא תחום פרקטי, לא מעשי, תלמיד חכם לא יכול לוותר על עוול שנעשה לו. זה לא בידיו. הוא צריך לחכות בסבלנות שיעשה הדין במי שפגע בו. אז נסכם לגבי דוד, שדוד הוא דמות עגולה למופת במונחים של פורסטר, אבל לפי דעתי דוד הוא דמות סטטית. תכונותיו היסודיות, השקפת עולמו, לא נשתנו שינוי של ממש מאז הופעתו הראשונה במקרא ועד ליום מותו. זו דעתי. דמות חשובה אחרת במקרא, אולי אחת הדמויות הבודדות שזוכות להערה מיום הלידה ועד יום המוות, ואפילו לפני הלידה ואחרי המוות, זה דמותו של מי? של יעקב אבינו. במהלך הסיפורים אודות יעקב מתגלים צדדים רבים באישיותו, בסיטואציות חיים רבות, מגוונות, בשלבי חייו השונים, החל מנערותו ועד לזקנתו, ואין ספק שפורסטר יגדיר את יעקב כדמות עגולה. אולם, האם עברה דמותו של יעקב שינוי ערכים? מעבר לשינוי הטבעי ההדרגתי של מילדות ועד זקנה. אז אני רוצה ששוב נזהר. להגיד לא זה תשובה מסוכנת, כי מי יודע? השאלה שלנו היא שאלה ספרותית. האם דמותו הסיפורית של יעקב היא דמות שהמקרא רוצה לתאר כדמות משתנה או דמות סטטית? כי באמת כל דמות היא דמות, אמרנו בהתחלת השיעור, כל אדם משתנה, אפילו שינוי פנימי, שינוי ערכים, אבל השאלה במה שנוגע לעלילה של חיי יעקב בסיפור המקראי, האם המקרא מעוניין לצייר דמות סטטית או דמות משתנה? אז אני רוצה כאן, אנחנו שוב נקצר במה שיש מקום להאריך.
הוא הפך מסתם לאדם מפוכח
לסימן. תמיד הוא היה אדם מפוכח לפי דעתי. אוקיי, אני רוצה לתאר את תכונת האופי שלפי דעתי היא תכונת האופי היסודית ביותר של יעקב, ואני עמדתי על הדבר הזה בעיון בפרשת ויחי בסדרה הראשונה על דמותו של יעקב אבינו, עמדתי על זה בעריכות. אחד הדברים הבולטים ביותר בחייו של יעקב זה שהמעשים המכריעים שהוא עשה בחייו נובעים משניים ולפעמים שלושה מניעים שונים. המעשים המכריעים שיעקב עשה בחייו היה לעבור ממקום למקום. נדגים את הדברים. התנועה הראשונה של יעקב זה שהוא יוצא מחרן, יוצא באר שבע ללכת חרנה. למה הוא עשה את זה? אז התשובה הראשונה, רבקה אומרת לו לברוח מפני חמת עשיו אחיו שרוצה להורגו. אבל יצחק אומר לו דבר אחר, ללכת לשאת אישה מבנות לבן. והקדוש ברוך הוא, כשמתגלה אליו בבית אל, אומר לו דבר שלישי. הוא אומר לו, רומז לו לצאת לחרן כדי שאז אפשר יהיה להגשים את הברית שבקרת השם עם אברהם ועם יצחק, והוא קורא אותה עכשיו עם יעקב, לתת לזרעו את הארץ. זה משהו עוד יותר גבוה. המניע הראשון הוא מניע מקומי, הוא קשור לסיפור הברכות. המניע השני והשלישי הם ברמה הרבה יותר גבוהה. אז למה יעקב בורח לחרן? בגלל שלושת הדברים כמובן. אחר כך הוא יוצא מחרן וחוזר ארץ הכנען. למה? למה הוא יוצא מחרן? למה הוא בורח? כתוב שהוא בורח. בגלל שינוי היחס כלפיו בבית לבן, הוא פשוט בורח, גונב את ליבו של לבן ובורח. אבל מיד כשהוא מחליט לעזוב, מתגלה אליו מלאך השם ומצווה עליו לחזור, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, אתה בסכנה, תברח. הוא אומר לו, אתה צריך לשוב למולדת, למקום שבו נולדת. אחר כך מתברר מדברי יעקב שהמלאך אמר לו גם שהוא צריך לחזור לאביו ולקיים את נדרו. אז איזה מניעים גרמו ליעקב לעזוב את חרן ולבוא ארץ הכנען? המניע המקומי הוא שוב בריחה. המניע הגבוה יותר, הצורך לשוב ארץ הכנען ולקיים את נדרו ולכבד את אביו הזקן. כשהוא כבר בא לארץ כנען, איפה הוא נעצר? בשכם. למה הוא נעצר בשכם? כנראה לכמה שנים קשה להבין את זה. בשכם הרע מעשה דינה ואחר כך מעשה שמעון ולוי, ובגלל המעשים האלה נדחף יעקב לברוח, כמו שנאמר, וייסעו ותהי חיטת אלוהים על ותהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. משמע שאם הם לא רדפו, אז בני יעקב ברחו. אבל להליכתו משכם יש מניע נוסף, והוא צו השם, קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם המזבח לאל הנראה לך בבורכך מפני סב אחיך. אז כאן שוב המניע הראשון הוא מקומי, והוא מניע שלילי לברוח מהסכנה, ואילו צו השם מתאים את הליכתו במניע מרומם חיובי בעל הקשר הרבה יותר רחב. ועוד, גם בירידתו למצרים אותו דבר. מה פשר התופעה הזאת שחוזרת פעם אחר פעם בחיי יעקב? מה שנרמז פה בתופעה הנשנית הזאת זה שיעקב היה צריך בעצמו לעשות את כל התנועות האלה מהסיבות החיוביות. הוא היה צריך לקום וללכת לשאת את בת לבן, כי בלי לשאת אישה ולהקים משפחה שום דבר לא התקדם. הוא היה צריך לחזור לארץ כנען אחרי 14 שנה ולא לחכות עוד 6 שנים כדי לעשות לביתו. הוא היה צריך לא להתעכב בשכם אלא ללכת מיד לשלם את נדרו בבית אל, ומיד אחר כך ללכת לחברון. אם תסכמו את כל הדברים האלה, תראו שכל הסבל שבא ליעקב בחייו בא לו מסיבה אחת, שהוא לא יצא ממקום שהוא היה צריך לצאת. כל הזמן הוא נדבק לאיזה מקום ולא רוצה לצאת משם. ובגלל זה באו עליו הצרות הכי קשות בחייו, והביאו עליו סבל בל יתואר. מה הסבר לעניין הזה? רש"י הראשון לפרשת וישב נותן לנו את המפתח לדמותו של יעקב. ביקש יעקב להישב בשלווה. יעקב הוא דמות שמבחינה ספרותית תוגדר בימינו כאנטי גיבור. אתם יודעים מה זה אנטי גיבור? תסתכלו במילון למונחי הספרות של אבן ותראו, אנטי גיבור זה לא מישהו נגד הגיבור, אלא שהוא סוג של גיבור, סוג של דמות ראשית שאיננה מצטיינת בעלילות גבורה ואיננה מצטיינת בפעולות נשגבות כמו של אברהם למשל, אלא מצטיינת בהתחבטויות ובחיי נפש פנימיים סוערים, אבל ללא עלילה חיצונית. יעקב עובר עלילות חיצוניות קשות, אבל עיקר דמותו היא דמות של מי שרוצה לשב בשלווה. הוא מגיע לתחנה מסוימת, הוא לא רוצה לצאת ממנה. היציאה היא תמיד דבר מסוכן. עד שהקדוש ברוך הוא מסדר לו איזושהי בעיטה, ואז יעקב נבעט ממקומו ונאלץ לברוח אל מקום שהוא היה צריך ללכת בבחירתו החופשית. אבל זה אבינו יעקב. מחיבתו של אבינו יעקב הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בכל מקום ומציין לפניו את הסיבה החיובית הרחבה שבגללה הוא היה צריך לצאת מעצמו והוא לא עשה כן. התכונה הזאת באישיותו של יעקב היא אולי אחת החשובות ביותר בעיצוב דמותו בתורה. ותכונה זו איננה משתנה לכל אורך חייו. לפי דעתי גם את יעקב צריך להגדיר לפיכך כדמות סטטית, למרות שזו דמות מורכבת מאוד, מתפתחת מבחינה ביולוגית, פסיכולוגית, הכל. אבל התכונה המרכזית שחשובה לסיפור המקראי עוד אותם, זאת התכונה הזאת שציינתי. הרצון להישב בשלווה, שאיפת השקט בכל מחיר, וזאת ביקורת על יעקב, כמו שאומר רש"י שציטטנו, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ על המוגזו של יוסף, למה? צדיקים מבקשים להישב בשלווה. כלומר, הרצון לשבת בשלווה היא תכונתם של צדיקים. הרשעים הם קיים, נגרש. הצדיקים באמת רוצים להישב בשלווה. אבל יש צדיקים ויש צדיקים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא דייך מה שמזומן לך בעולם הבא, שאתה רוצה להישב בשלווה בעולם הזה. צדיקים כמו יעקב אבינו צריכים לחתור אל הייעוד שהקדוש ברוך הוא מייעד להם. התעצלות בדבר הזה מתוך אותה תכונה שראויה לאנשים צדיקים. צדיקים חפצים בשלווה. זאת התרשלות במילוי תפקידו, ועל זה הוא משלם. וזאת אולי, זאת התכונה היסודית ביותר שמובלטת באישיותו של יעקב. אז מה, אז כל הדמויות שחשבנו שהן דינמיות, משתנות, מתברר שהן דמויות סטטיות. אנחנו צריכים להביא איזה דמות דינמית, איזה דמות משתנה, במהלך מחרוז את הסיפורים אודותיה, והדמות הזאת תהיה עכשיו שאול. נכון.
גם יוסף.
את שניהם אנחנו, אם נספיק, מתי השיעור הזה נגמר? מה? 12:10? לא שומע. 12:10, עוד 10 דקות. התכונה אולי המרכזית ביותר שמתוארת במסגרת ייצוג דמותו של שאול היא יחסו אל עובדת היותו מלך. בראשית דרכו הוא בורח מפני המלוכה מרוב ענווה, וחז"ל למדו על כך שמפני ענוותו, מפני צניעותו זו, זכה שאול ונבחר למלוכה. אף בראשית צעדיו כמלך ניכרת בו מידת הענווה. הוא אינו משנה את אורח חייו, ממשיך לעבוד את האדמה כתמול שלשום, ומוחל ברוחב לב למתנגדיו. כבר בסיפור על מלחמת שאול בעמלק ניכר שינוי ביחסו של שאול למעמדו כמלך. עצם החנינה שהוא חנן דווקא את אגג מידע על הכרה מעמדית חדשה שמפעמת בשאול. הוא מלך, אגג מלך, ומלכים אינם הורגים זה את זה, שהרי הם כולם אחים, מלכי כל העולם התאחדו. אני כאן ביארתי את החטא של שאול בקיצור נמרץ, יש מקום להאריך בזה. אף בשעה ששמואל מוכיח אותו על חטאו, על מה שהוא עשה בעמלק, הדבר החשוב לו ביותר הוא ההופעה המלכותית לעיני העם. ויאמר, חטאתי, אתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל. כמה רחוק שאול עכשיו מן הנער הנחבא אל הכלים בעת שנבחר להיות מלך. ומרגע שהופיע דוד באופק חייו של שאול, הפכה דבקותו במעמדו כמלך לאובססיה, והיא מרירה את חייו ואת חיי דוד ואת חיי כל הסובבים אותו. אחיזה בלתי מתפשרת בכיסאו מאפיינת אותו מעתה ועד מותו. השינוי שחל בו בעניין מרכזי ביותר שקשור בהופעתו במקרא היה בוודאי שינוי הדרגתי. אבל זה לא שינוי של התפתחות טבעית, אלא זה שינוי של האישיות המוסרית. ולכן דמותו של שאול תוגדר לפי דברנו כדמות משתנה. שאול הצעיר איננו כשאול המבוגר, לא מסיבות ביולוגיות, אלא בגלל שכאילו שני אישים מופיעים לפנינו ופער עמוק מפריד ביניהם. תראו, צריך להודות שהשינוי שחל בשאול הוא תולדה של הנסיבות של חייו. כלומר, מה הם הנסיבות שגרמו לשינוי הזה? המלוכה, התרגלות האדם לסררה. ראינו כבר כמה דוגמאות שכשאדם מגיע לסררה משתנה, האופק הרוחני שלו משתנה. הרי זה כבר נאמר, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, מכאן לא רואים משם. המשפט הזה, אם לא נפרש אותו בכוונה של האומר, הוא עדות אמיתית לכך שכשאדם מגיע לסררה, האישיות הרוחנית שלו עוברת שינוי, אבל הוא בוחר בשינוי הזה. זה לא שינוי שכפוי עליו מכוח החוק הביולוגי, זה שינוי מוסרי, ולכן הדמות שעוברת שינוי כזה היא דמות משתנה. אבל שאול הוא לא האדם היחיד, כמעט כל מי שעולה לסררה עובר שינוי דומה, אלא אם כן הוא מלאך אלוהים. ונקרא את דברי הגמרא במסכת יזמות, סליחה, מנחות דף קופתט, רבי יהושע בן פרחיה אמר דבר כזה: בתחילה כל האומר לי עלה, עלה לסררה, אני קופתו ונותנו לפני הארי. אתה, כשאני כבר בעל שררה, ראש ישיבה, כל האומר לי לירד ממנה, אני מטיל אליו קומקום של חמין. שהרי, עוד לא גמרתי ציטוט הגמרא, שהרי שאול ברח ממנה, וכשעלה ביקש להרוג את דוד. למרות דברי רבי יהושע בן פרחיה, גם השינוי שחל ברבי יהושע בן פרחיה הוא שינוי בדמות, שינוי ערכים. כי היו אנשים בודדים שהצליחו להתגבר על על השררה, על הקלקול שבשררה.
הביטוי לשאול בעיקר להישחרר.
זה גם נכון, אבל זה, כן, זה השינוי שבא עליו כנראה מבחוץ. תנו לי, אני קצת בלחץ של זמן, כי אני עוד רוצה להספיק. עד עכשיו דיברנו על דמות סטטית ועל דמות משתנה במחרוזת הסיפורי. דוד, יעקב, שאול, כל זה מדובר במחרוזת. האם בסיפור הבודד יכולה להיות דמות משתנה, או שבגלל המרחב הקטן של של העיצוב, כל דמות בסיפור הבודד תהיה דמות סטטית? הסיפור הבודד בדרך כלל גם מתאר זמן קצר. אז גם בסיפור הבודד יכולות להיות דמויות סטטיות בהגדרה שלנו ודמויות משתנות, ואנחנו נדגים את זה. כולנו זוכרים את הסיפור על נעמן, סליחה, על אלישע ונעמן. מי שרוצה יכול לפתוח במלכים ב' פרק ה'. נעמן היה מצורע ורצה מאוד להתרפא. הוא ומלכו מאוד חפצו בריפוי מהצורע. והנה הוא נוסע לארץ ישראל להתרפא באמצעות הנביא, ופעם אחר פעם הוא מגיע במסעו למבוי סתום מבחינת המטרה שלו. מה סיבת המבוי הסתום שהוא הגיע אליה? אליו גאוותו של נעמן. ראשית הוא בא למלך ישראל, ובידיו איגרת תקיפה מאת מלך הרם, ואף שמטרתו הייתה להגיע לנביא אשר בשומרון, סבור היה נאמן שראוי שיעשה הדבר בתיווכו של מלך ישראל. אולם מלך ישראל אינו יודע מה לעשות, ואלמלא התערב אלישע, היה נאמן חוזר כלעומת שבא. אלישע מזמין את נאמן אליו, ונאמן עומד בפתח ביתו של אלישע כשהוא בראש כוח של סוסים ורכב, והוא מצפה שהנביא יצא אליו, יפעל איזו פעולה מגית וירפא אותו. אלישע כמובן לא עושה זאת, אלא שולח אליו שליח שאומר לו, תרחץ 7 פעמים בירדן ואז תטהר. ההוראה הזאת של אלישע מקציפה את נעמן, והוא עומד לחזור לארצו בכעס. מה זה? הלא טוב המנה הוא פרפר נעמוד בארות דמשק מכל מימי ישראל. אולם עבדיו משכנעים אותו לעשות כדבר אלישע, ואז נעמן נמצא במבחן קשה, מבחן שאלישע העמיד אותו בו. האם יוותר על גאוותו כשר צבא הרם, גאווה אישית, גאווה לאומית? האם יהיה מוכן להיפרד מאנשיו, לפשוט את בגדיו ולרדת ערום אל מי הירדן הצנועים ללא כל התנסות? כמו זו שהייתה בעומדו לפני כן בפתח ביתו של אלישע. כן, נאמן שומע בכל עבדיו ויורד לטבול בירדן שבע פעמים. המעיין בסיפור בהתבוננות מעמיקה יודע כי פה חל השינוי הגדול באישיותו של נאמן. הוא הסכים לשבור את גאוותו, למחול על כבודו ולעשות כדבר הנביא. השינוי הזה באישיותו גרר מיד את השינוי בגורלו. וישוב בשרו כבשר נער קטון ויתהר. השינוי הכפול הזה באישיותו ובגורלו הביא מיידית לשינוי בהכרה הדתית שלו וביחסו לאיש האלוהים. הוא שב מן הירדן ואומר לאלישע, הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. אין צורך בזכוכית מגדלת כדי להכיר בשינוי שחל באישיותו של נאמן. זו דמות משתנה למופת. בסיפור קצר אחד, 30 פסוקים, דמות שעברה שינוי מכריע. האם גם אלישע עובר שינוי בסיפור הזה? לא. אלישע נשאר דמות סטטית לכל אורך הסיפור מבחינת התכונה החשובה לסיפור. והתכונה החשובה לסיפור זה יחסו של אלישע לנאמן. אלישע מתייחס לנאמן כל הזמן יחס מנוכר, קצת שומר על דיסטנס, עד הסוף. גם אחרי שנאמן חוזר אליו ורוצה לתת לו מתנות, אלישע שומר על מרחק, אנחנו לא נאריך בעניין הזה. מבחינה מוסרית צריך לומר שהשינוי בנאמן והסטטיות של אלישע ביחסו אל נאמן הם שתיהן תכונות חיוביות בסיפור, שתיהן לשבח. אנחנו צריכים לסיים את השיעור, וכמובן שאת את הדוגמאות עוד לא מצינו, אפילו לא התחלנו בכך. אז אני רוצה לתת כמה דוגמאות לסיום ואחר כך להגיד משפט. מישהו הזכיר כאן, או מישהו הזכיר כאן את סיפור יוסף ואחיו. סיפור יוסף ואחיו זה סיפור על הדמויות המשתנות, אולי הדרמטי ביותר בכל התנ"ך. לא ניתן להבין את השינויים בגורל של הדמויות אם לא לוקחים בחשבון את הדמויות עצמן ואת מה שהן עוברות. מי עובר שינוי במהלך הסיפור? קודם כל יוסף, שינוי קיצוני ביותר, מאותו נער בבית אביו שמתנשא על אחיו, ואתה יודע משנה למלך מצרים שכל חייו הוא מקדיש מתמסר למשפחתו ולטובתה. וגם האחים עוברים שינוי דרמטי במהלך הסיפור, מהאחים השונאים המוכנים להרוג את אחיהם ועד האחים שבסוף הסיפור, שעוברים במהלך הסיפור ייסורים קשים ואישיותם מזדככת. ורק דמות אחת נשארה סטטית, כמובן דמותו של יעקב. דמותו של יעקב פה לא כל כך חשובה, אבל מי שרוצה להבין מה קרה בסיפור יוסף וחב, למה קרו הדברים שקרו, התשובה היא בגלל שהדמויות עברו שינוי עצום, שינוי ערכים עצום באישיות שלהם. עכשיו אני נביא עוד כמה דוגמאות קצרות. ספר יונה למשל מציג דמות, מה אתם אומרים על הדמות של יונה? סטטית מההתחלה ועד הסוף. מגילת רות מציגה שתי דמויות, דמויות נשיות. דמות סטטית אחת היא כמובן דמותה של מי? רות. רות נשארת רות מתחילת המגילה ועד סופה. אומנם היא התחתנה ונולד לילד, אבל לא זה מה שקובע בהגדרה שלנו דמות משתנה. מי הדמות המשתנה במגילת רות? נעמי. נעמי שחוזרת לבית לחם ואומרת, קרנה לי מרה. נעמי ששקועה בתהומות הייאוש בהתחלת המגילה, לאט לאט מתנערת מהייאוש הזה, ובסופה של המגילה חובקת בחיקה את בנה של רות, והשכנות אומרות, יולד בן לנעמי. זה שינוי למופת. השינוי שעוברת נעמי הוא פשוט שינוי למופת. ואנחנו נסיים את זה ונאמר, לא המציאות החיצונית גרמה לנעמי להשתנות, אלא להפך. השינוי שחל בנעמי במהלך המגילה הוא שגרם לשינויים החיצוניים בעלילת הסיפור. אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם שהעיסוק בעיצוב הדמות המקראית היא מפתח חשוב מאין כמותו להבנת המסר של הסיפור המקראי. יום אחד.